שלום וברכה לכולם.
שלום רב שלום.
שלום וברום.
שלום וברכה.
סיפור.
פרשס ויחי.
כן. רבי עזרא מזרחי. הוא היה גבאי בבית כנסת. יהודים ככה שהיו משקים בבוקר מוקדם לבית כנסת. היה מתפלל, היה חזן, שחריס. היה עולה כאילו היה בעל תפילה, היה מנעים בקולו. יום אחד, בפסוק את הזמרה, בשיר מזמור לתודה, הוא מתחיל לשיר. איזה ניגון טוב ושמח. והמתפללים ככה, אחרי התפילה, שואלים אותו, רבי עזרא, מה?
מה קרה היום?
מה השמחה המיוחדת? אמר להם, שראיתי שכתוב בבייס יוסף, על
שולחן ארוך, סיפה שולחן ארוך.
כן, סיפה שולחן ארוך, שכתוב שמזמר לו תודה, יש לו אומרו בנועם ובנגינה,
בניגון.
ונעריך בזה בניגון. אז חשבתי, בוא, אנשים הרי לא עושים את זה כל כך, בוא נחבר שיר מיוחד למזמור לתודה, ואותו נשיר כולם ביחד. והם חיברו איזה שיר ככה לזה, כולם שרו את זה, והיה להם ככה שמחה גדולה, כל בוקר ככה, כולם היו נהנים מזה.
כבר חיכו למנגינה של מזמור לסיידה.
כן.
הלחן התפרסם או בשלם?
אנחנו נספר בסוף השידור.
אולי בדיסק הבא של רב אלתר.
כן. ככה עברו ימים ושבועות וכמה חודשים, וכולם ככה שרים את המזמור הזה.
המניין של המזמור לסיידה.
כן. יום אחד רבי עזרא מתעורר ויש לו כאבים. יש כאבים. יום אחד, יומיים, לא מתייחס לזה. אחרי איזה שבוע ככה שזה כואב לו, הוא הולך לרופא. ולא כל כך יודע, שולח אותו לבדיקות אצל פרופסור. פרופסור מסתכל, התוצאות, קורא לו, יושב איתו, פנים חמורות סבר. אמר לו, רבי עזרא, זה לא כל כך נראה טוב. אני רוצה שתבוא לפה עוד 3 שבועות לבדיקה נוספת.
עוד פעם בדיקות.
ואז ככל שהוא מדבר איתו, הוא מסתכל עוד וכזה נהיה, אוי ואבוי, זה לא נראה טוב, אוי ואבוי, זה לא נראה טוב. בכל אופן, בוא נעשה עוד בדיקה עוד 3 שבועות ונראה. רבי עזרא שומע את הבשורה, כמובן שהוא מבין מה הרופא מתכוון.
לא רוצה לעלות לשפתיו.
כן. אבל הוא התמלא בביטחון ככה בהשם, יוצא החוצה ומפזם את השיר, מזמור לתודה, השם יעזור,
השיר שלו,
השם ישועות, כן. ועבור יום ועוד יום ככה, עבורים ככה ימים, מתקרב 3 שבועות, הוא ממשיך בתפילה כל בוקר לשיר את השיר. יום לפני הבדיקה, אחרי שחרי של המזמור לתודה, הוא פתאום עולה בדעתו, אומר, בוא נעלה לצפון, נלך להתפלל על קברו של הבית יוסף. והוא נוסע לצפון, ומגיע לקבר ככה, עומד שם לבד, בין כל ערי הגליל. הוא יושב ומתחיל להגיד תהילים, ואז הוא אומר, בית יוסף שקבור פה, אני, יש לי ברוך השם, היה לי חיים טובים, משפחה יפה, נכדים, אני עשיתי משהו לכבודך, אני חיברתי את מה עשיתי, קיימתי ההלכה שאתה כתבת בשולחן ערוך, וגרמתי לכל הבית כנסת, שבזכות זה ישירו את מזמור לתודה במנגינה. ואז הוא פורץ בבכי, מול הערים שם, בוכה, בוכה, תעזור שיהיה בשורות טובות. ואחרי זה ככה הוא בוכה, בוכה, ומתעודד, ונכנסת לו פתאום שמחה בלב. הוא מתחיל לרקוד ככה בקבר, מזמור לתודה, והוא מתחיל להתמלא בביטחון, שהכל יהיה בסדר. וככה הוא נפרד, וחוזר לבני ברק, לבית כנסת שלו, לשתילי זיתים, הבית כנסת בבני ברק. מגיע הבוקר, והוא קם לתפילה.
אותו יום של הבדיקות החוזרות.
כמובן גם שר את מזמור לתודה עם כולם. הוא הולך לבית חולים, מלא בביטחון, עושה את הבדיקות. והרופא מקבל את זה, ותדהמה על פניו. הוא אומר, מה קורה פה? הכל בסדר. הוא אומר, בוא, 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 אני רוצה להראות לך. לא תחשוב שאני כזה מדומיין. תראה את הבדיקות האחרונות, הקודמות שהיו לך, תראה. אתה רואה פה? זה גרורות שהתחילו להצטבר.
בדיקות הלא האחרונות, הקודמות.
הקודמות. בוא תראה מה זה פה עכשיו. הכל חלק.
שום כלום.
נקי. יותר טוב ממה שהיה קורה לך אחרי הטיפול. גם אחרי שהיינו עושים לך טיפול, אדם שלך לא היה נראה ככה.
פשיעה.
יש פה נס, מה עשית? והוא לא שומע מה שהרופא אומר, הוא כבר שר את השיר, מזמור לתודה. זה בזכות זה הבית יוסף, בזכות התפילות, הושיע אותו. וחזר לביתו. אני רק אומר, מי אני הקטן שיגיד את זה, אבל מזמור לתודה, כמו שיודע, הוא לקח את הברכה הזאת, והרים אותה, כן, את ההלכה הזאת, ובזכות זה הוא ראה ישועות. לכולנו יש הזדמנויות, בכל הפסוק את הזימרו, מוידים, להודות על, על, על הבית, על, על, ברוך השם, על הנחת שיש לו עם אשתו והילדים, בפרנסה שלו. כל אחד צריך להסתכל על, על משהו הטוב שיש לו, ולהודות עם זה, להרים את זה, ואז בעזרת השם יראה ישועות.
בתחילת הפרשה, יעקב אבינו מבקש מיוסף, אל נוציא קברני במצרים, הוא משביע אותו.
נכון.
יש שאלה מפורסמת, מה הוא צריך להשביע אותו? כיבוד אב ואם.
יפה.
מצווה לקיים דברי המס. יש לזה הרבה תירוצים, בשולחן שבת ביותר חפשולם, יאמרו תירוצים רבים בכל בתי ישראל. נגיד איזה משהו אחד, לצד ידי חובה, שהרי יעקב אבינו ידע שיבוא לפרוי, פרוי יגיד לו שהוא לא מסכים, אז הוא יגיד לו, ישביע אותי. אז הוא יגיד לו, תשאל על השבועה.
יפה.
אז הוא יגיד לו, אני גם יכול לשאל על השבועה, שאתה פרוי השבעת אותי, לא לפרסם.
את מה שזה, כן, אתה
שאתה לא יודע. אז לכן הוא השביע אותו, יש עוד כל מיני הסברים. נשאר בהסבר אחד. בכל אופן, אל נוסיק ברינו במצרים ומבקש ממנו. יש סיפור, שבה שאלה מאוד מעניינת, סיפור מאוד מעניין לרבי יצחוק זילברשטיין שליטה. איזה יהודי אחד שהגר התגורר בארצות הברית, הייתה לו אמא, אמא שהייתה בבית אבות בלונדון. והיה היום לדאבונו הרב הוא מקבל טלפון לבית אבות ואומרים לו, אמא שלך נפטרה. בסביבה טובה, אבל נפטרה. הוא באותה עת לא יכל לצאת מגבולות אמריקה. לא נרחיב את העניין על החלק הזה. והוא אומר להם, טוב, אז הוא היה בן יחיד. הוא אמר להם, אני לא יכול להגיע. תקברו אותה שם, קבורה יהודית, לוויה יהודית. אני כמובן אשלם לכם הכל, בסדר, אין בעיה. טוב, והוא יושב שיבה, שמים הודעות ברחוב. מודיעים לו מתי הייתה קבורה, שהוא צריך כבר לשבת שיבה. והוא מתיישב, תולים הודעות ובאים לנחם אותו. אחרי יומיים, ככה בין האנשים שמגיעים לנחם, הטלפון מצלצל, הוא עונה לטלפון, הוא שומע ומתעלף.
קולו של אמא.
אמא על הקו. שכחת ממנה, היא שואלת אותו. למה אתה לא מתקשר? הוא נתקף בבעלה, כי פשוט ממש התעלף. העירו אותו, והוא מדבר בטלפון, כן, זה אמא שלו באמת, היא לא שווה מן המייסים, מתברר שהיא לא נפטרה בכלל, ובבית אבות טעו עם החברת חדר השנייה, שהייתה באותו חדר. טוב, כזאת צורה שהוא קיבל, ברוך השם, שמח שמחה גדולה. זה בעצם היה השאלה, אבל בואו לא נגים את המאוחר, נמשיך עם הסיפור. והבית אבות עכשיו בבעיה, מה לעשות עם ה... עם הנפטרת בעצמה, עם המשפחה שלה, כבר קברו אותה ועשו את הכל. טוב, הם מכינים ככה, אחרי שכבר דיברו עם עורך דין והכל, הם מתקשרים לבן שלה, הרשום בן שלה, מתקשרים ואומרים לו, אנחנו מצטערים לבשר לך, האמא שלך נפטרה. הוא ככה מיד יורה, כמו מכונת יריעה, תשרפו את הגופה שלה ושלחו לי את האפר. הם אומרים לה, אז הם אמרו לו בטלפון, זה היה מעבר חד מבחינתם. אמרו לו, אנחנו ממש מצטערים, אבל היה איזה טעות, וקברנו אותה בקבורת ישראל. היא ניצחה אותי, ומנתק.
וואי.
טוב, זה היה להם הכל מאוד מוזר, אז הם התחילו להתעניין. התברר שאותו נפטרת, אותה נפטרת, הייתה גם יהודיה, שזה הם ידעו, ועל הבן שלו עלינו, פרק אולטר מוץ, וזה השתמד.
וואו.
נהיה כומר לעבוד אזורי.
וואו.
והוא כל הזמן אמר לאמא שלו, את לא תבואי לקבורת ישראל, אני אקח את הגופה שלך ואשרוף אותה, ואשים אותך צנצנת בסלון. אין כזה דבר קבורה יהודית, לא צריך סתם שטויות, חבל על המקום. ולא, והיא כל פעם הייתה בוכה, הייתה בוכה לו, שמע פתאום, ואמר, כנראה שהיא פחדה ממנו בשביל לערב בזה עוד גורם.
כן.
אבל השם עזר, והשם עזר והם טעו, ועשו לה קבורה של קבורה שלמה.
וואי, 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 זה תפילות של האמא.
תפילות של האמא, בחיות, שיהודי בוכה על משהו. אנחנו תמיד יודעים כמה תפילות הזאת, אבל שר ידימו לא ינעלו. דמעות בכוחם, לבכו עריקים.
מדהים.
ואז הוא שואל את רבי יצחק זילברשטיין, האם הוא צריך לברך פה שחיונו?
שאמא חיה.
על בשורה טובה.
כן.
מצד אחד בעצם לא היה פה שום בשורה רעה, זה הכל היה בטעות. אבל למעשה הוא קיבל בשורה טובה, אז רצו להוכיח מהפרשה, שיעקב אבינו אומר, ביקש יעקב גולו את הקץ, ואז נסתלקה מהשכינה, ואמר, שמע ישראל שם אחד, ואז הוא אומר, בוא עכשיו קודם מלכוס אלו אל עבוד. אז יש במפורשים, בהרבה עקב פרלו, שהוא אומר, למה אמר בוא עכשיו קודם מלכוס אלו אל עבוד? כי יש דעה שאם יש ספק, אם צריך לברך, אז מברכים ואמרים בוא עכשיו קודם מלכוס אלו אל עבוד. אז נסתלקה מנו שכינה, אז הוא דאג, כשאמרו שמע ישראל וחזרה שכינה, אז הוא שמח. אז הוא ברך ברוך השחיון, הטוב והמיטיב, ומיד ברוך שם קודם אנחנו עושים לעבוד, אז...
מדהים. ראש כולל הגיע לרבי שלמה זלמן אורבך, והוא אומר לו, הרב, אני כבר לא יכול, יש לי כולל, אני כבר לא עומד בלחץ, אני לא נרדם בלילה, אני לא מסוגל, אני רוצה לסגור את הכולל. אומר לו, רבי שלמה זלמן, אני מבין אותך. באמת זה קשה. ואני מבין אותך שאתה רוצה לסגור. יש לי בקשה אחת ממך. תקנה פנקס. ותכתוב, ותכתוב על הכותרת מלמעלה, פנקס ההודעות. וכל פעם שיש לך משהו טוב, תכתוב על זה. טוב, הוא כתב, הוא קנה וזה. הוא התחיל לכתוב. הלכתי למכולת, לא היה חלב, פתאום הגיע המסעית של החלב וקיבלתי חלב. חזרתי הביתה, הבן שלי חזר מהישיבה והביא תעודה מצוינת והביא מבחן מצוין. הבת שלי חזרה מהבית ספר והיא מצטיינת הכיתה. בא נדיב אחד ונתן לי $2,000 היום. וככה הפנקס
מתמלא. לפני שהוא סגר את הכולל.
כן. וככה הפנקס מתמלא ומתמלא. וכשמתן אני פוגש אותו אחרי איזה שבועיים שלוש, אומר לו, נו, מה קורה? הכל בסדר.
דבש, החיים דבש.
כל בסדר, פנקס הרדות, אני אומר כמה טוב לי, אני כבר ישן בלילה, נחמד לי, כל בסדר.
משפחה אחת, לא עלינו, אבי המשפחה נפטר, פונים לחבר קדיש, שקנו קבר, כמקובל, והחבר קדיש שחופרת את הקבר, והיו שם מבני המשפחה, זה היה סמוך ללוואי, ולתדמת כולם רב שולם, מגלים בקבר, אוצרות, זהב, יהלומים, פילי פלויים.
אז גלוי.
ההסבר הוא פשוט, יש כאלה אנשים שגנובים, שזה מקום טוב להחביא.
אבל מה זה מצאו? החבר קדיש שכבר מצאו?
אבל החבר קדיש שמצאו, זה הגיע לשם על ידי איזה גנב, והחבר קדיש שמצאו, עכשיו, היו שם גם בני הנפטר, והיו שם גם החבר קדיש שהתחילו לריב על הכסף, למי זה שייך? הבני הנפטר אומרים, אנחנו קנינו את הקבר, שילמנו לכם 50,000 שקל. שמה שילמנו כזה ביוקר, בשביל שאתם תיקחו את מה שיהיה פה. אחר בקדיש אומרים, מה פתאום? שייך לבית קברות.
יפה.
רב ניסים קרליץ, שליטה, הוא אמר, למה הם קנו את הקבר?
לקבור.
הם קנו את זה שזה שלהם, הם יכלו לבנות שם מגדל, יכלו לעשות שם בריכה. קנו אותו רק בשביל לקבור. זאת אומרת שהם לא קנו את הקבר, לא קנו את האדמה, אלא את השימוש.
מעניין.
אז ממילא הם לא
יחלו,
אז ממילא זה היה שייך לחבר קדישה. באמת שלא פעם את חיים קניבסקי, כתוב, אנחנו אומרים בפסוק הדזרימו כל יום, תיצא רוחו יושב לאדמוסוי. מה זה אדמוסוי? זה שלו? אז אולי יש פה הוכחה לאדמוסוי.
אדמה בן אדם,
אז חיים קניבסקי שלי את ההסביר, על פי המדרש, יש מדרש שאומר שלפני שהאדם נולד, אז מלאך מראה לו איפה יקברו אותו אחרי 120 שנה. אז זה על האדמוסוי, איפה שהמלאך הראה לו, ולא שזה נהיה שלו.
רב נוסן צבי פינקל, הוא היה גם דמות לכולם,
משיב
הסמיר, זכרונו לברכה, היה גם דמות לכולם איך להתנהג בבית, לאישה. הוא בישיבה, כשהיה מסיבה, אז תמיד הוא היה מכין עוגות ומפיונים כפול. הוא אמר, כדי שיהיה לקחת עוגה ומפיון, יהיה בשביל לקחת לאישה. תמיד כשהוא היה באמת, היה באיזה שמחה, הוא היה לוקח אוגה, וזה היה לוקח אותו בשביל אשתו. בשביל לשמח אותה. רב נוסן צבי היה מקפיד כל פעם שהוא עוזב את הבית, להיפרד משתו, להגיד לה שלום. גם אם הבית שלו היה מלא באנשים, הוא היה כאילו קבוע עוצר, מחפש את אשתו, ואומר לה שלום כשהוא עוזב את הבית. פעם אחת הוא עזב עם המלווה שלו את הבית, ופתאום הוא אומר לו, אני צריך לחזור. הוא כבר לא הרגיש טוב, הוא חוזר, והיה קשה לו הליכה. המלווה שלו אומר, אולי אני ארוץ ואני אמלא את השליחות של הראשי, ולא, לא, אני צריך. הוא חזר, כי על אשתו נפרד ממנה וחזר חזרה. גם בעובדים של הישיבה, תמיד הוא היה מקבל אותם עם חיוך. מה שלומך? העובדים היו באים אליו לאיזה משהו, אז הוא היה שואל אותם, אכלת משהו הבוקר? אתה בסדר? אם מישהו לא הרגיש טוב, הוא היה דואג לו. גם עובדים שעבדו בישיבה שנים אחר כך, נשארו עדיין בקשר איתו. היו באים לישיבה, לסמכות שלהם, היו באים לראשי ולקבל ברכה, הוא היה מקבל אותם. לא לפגוע בבן אדם. הראש הישיבה היה מקפיד, כשהיה את ישיבת מיר ברכפלד שנפתחה, אז הוא היה מגיע תמור כשהיה את השיר קלולי, שהיה מוסר בריה פינקל, ראש הישיבה, אז הוא היה מגיע ושומע את השיר שלו. אז יום אחד הוא היה ירד שלג, והראשיבי הגיע לישיבה בברכפלד בטרחה מרובה עם רכב עם הנאה קדמית, הגיע לישיבה, אבל לא נכנס לה בזמדרש, עד שהוא טרח כל כך הרבה, אלא ישב בדירה ממול, ושם האנשים, מי שרצה אותו נכנס אליו. שאלו אותו, הראשיבי, הגעת מיוחד, למה אתה לא נכנס? אבל היום הזה החבורה של רב אריה פינקל, ראשיבי. ואני לא יוכל להיות בחבורה, אני צריך לצאת. אז אני לא רוצה לפגוע בו, אני לא נכנס לבית מדרש בכלל. לא נכנס באותו יום. מוסן צבי היה מרגלו בפום מגודל השולוים, כשהוא בנה את הבניינים של הישיבה, תמיד מוטל המודעות אצל כל השכנים, מי שמפריע לה משהו, משהו לא טוב לו, מי הטיפל. היה איזה שכן אחד שאמר ששתי חלונות פונים לכיוונו, לא עבר 24 שעות וזה טופל לשמחת השכן. בא אליו איזה נדיב אחד גדול להתייעץ איתו עם הראשיבה. הוא בא בסוף שבוע. הוא אומר, יש לי איזו עסקה טובה, אבל זה יכול לעשות הרבה סכסוכים במשפחה. האם לעשות את זה או לא? הוא אומר להראשיבה, עזוב, עזוב את השאלה הזאת עכשיו, בוא נלמד. עכשיו הוא למד איתו, ביום חמישי שהוא הגיע. בא אליו בערב שבת עוד פעם. עוד פעם למדו. גם ככה במוצאי שבת. 3 שעות הוא ישב איתו רצוף. עד שככה בסוף הוא אומר לו, הראשיבה, מה עושים? יש לי פה שאלה.
כן.
אומר לו, גדול השלום. כמה שתעשה אותו השלום, אתה תרוויח. ובאמת הוא יצא מהעסקה, ושם את זה במקום אחר, והרוויח סכום כסף פי כמה וכמה יותר. כמה סיפורים שכותבים פה בליקרא שבת, לעילוי נשמת הראשיבה.
יש סיפור על איזה יהודי, שהיה צריך ללכת לאיזה משרד ממשלתי, והוא עומד שם ליד הפקיד, מחכה לתור שלו, והוא הוציא איזה מאכל, איזה שתייה, מאכל, וברך קצת בקול. פתאום אותו פקיד מרים את הראש, מה אתה מברך פה בקול? מה אתה מפריע? וצועק.
נבהל.
נבהל, השתתק. טוב. עוברים כמה ימים, הוא עוד פעם צריך לחזור לאותו משרד ממשלתי, וטוב, הוא כבר נזהר לא להוציא שום דבר, לא לברך לאותו בקול. אבל היה לו את הספר הקטן, המשנה שלו, שהוא היה לומד עם זה בדרכים. אז הוא הוציא את זה, והוא מתחיל לקרוא במשנה הזה ככה בשקט, שחז ושולם, לא לעורר את חמתו של אותו פריץ שיושב שם. פתאום לחרדתו הוא שומע עוד פעם את הקול של הפריץ של הפקיד. אבל הוא שומע מנגינה אחרת לגמרי. למה אתה קורא בשקט? למה אתה מברך בשקט? תברך בקול, שכולם ישמעו, יענו אמן.
מה מהפך?
המהפך, ממש מהפך. הוא לא הבין איזה שינוי קיצוני מלפני כמה ימים לעכשיו. וכשמגיע התור שלו, כמובן שאל את הפקיד, מה קרה? מספר לו אותו פקיד שהוא מאותם אלו ששנו ופרשו. הוא מספר לו שהוא למד בתלמוד תורה. וקרה מה שקרה, והוא עזב את החדר והוריד את הפרה כל תורה מעל צווארו. והוא אומר באותו יום צעקתי עליך, מה אתה מברך? כי אני בחרתי לגור פה, בתל אביב, הרחק מכל מקום, אני לא רוצה לראות חרדים, לא להיזכר, כלום. ופתאום מגיע אתה ומברך בקול, זה נורא הרגיז אותי, ואז עשיתי מה שעשיתי, אתה זוכר? ואז בלילה הוא מספר לו, מגיע לאמא שלי בחלום, עם פנים מיוסרות, בכעס גדול, היא אומרת לי, בגללך לא נותנים לי להיכנס לגן עדן. ויש לי ממך צרות, אני סובלת המון המון בגללך שנטשת את דרך התורה. אבל אמרו, אם הוא יענה אמן על ברכה, אז תוכלי להיכנס לגן עדן.
וואי.
אז שלחו במיוחד יהודי שיברך לידך, ולא רק שאתה לא ענית אמן, גם צעקת עליו שאף אחד לא יענה אמן.
וואו.
בגללך אני לא נכנסתי לגן עדן, אני לא נכנסת לגן עדן. ואז אותו יהודי אומר להם דמעות בעיניים, שאני, לאמא שלי שככה דאגה לי, יגרום לה לא להיכנס לגן עדן, בוא תיתן לי הדרכה, מה אני יכול לעשות עכשיו, בשביל שאני אעזור לה להיכנס לגן עדן.
מדהים.
כיבוד אב, כיבוד אם, באיחור גדול, אבל...
יש פה גם זכות גדולה של האמא שנתנו לה את הזכות בשמיים להגיע לבן.
לא כל אחד זוכר.
כן, נכון, נכון. יפה, יפה מאוד. היה נדיב גדול שהגיע לישיבת סלבודקה לתרום כסף, והיה בדיוק התקיים השיעור של רב חצקל אברהמסקי. הוא אמר, בוא אני אכנס לשיעור. טוב, הוא חושב שזה יהיה משהו מעניין, ידברו אולי קצת פוליטיקה, אולי קצת זה, אבל הוא שומע אותו מדבר בלימוד, ונכנס לסוגיה ופלפול. והוא התחיל שם להשתעמם רציני, הוא לא קולט כלום.
כתן עגול בבני אדם.
והוא מסמן שם לבחור, כמה זמן, how long? הוא עושה לו הרבה זמן.
A long time.
הוא מתחיל לשחרר שם את העניבה ואת החפתים שלו, ומתחיל להזיע שם, ונמרח שם כל
נרדם.
שיעור. טוב, נגמר השיעור, הוא כולו קם מחיוך, או, נגמר. הולכים לצ'ונט, לסטייק, הולכים סוף סוף לארוחת צהריים. עכשיו, אותו השיר, מה יהיה איתו בגן עדן? מבטיחים לו שבצל החוכמה, בצל הכסף, הוא יישב ביד עם רב חצקל אברהמסקי בגן עדן, כי הוא תרם כסף.
ללמדו תוירה.
הרי הוא יהיה משומם שם, לא יהיה לו מה לעשות שם.
יהיה בשבילו גן עדן, לא גן עדן.
אלא חייבים לומר שהאמת ילמדו את כל התורה כולה, והוא בזכות זה יוכל ללמוד אותו ביחד חברוסה. סיפור על חיים מוולוז'ין, שאחד מהתורמים הגדולים של הישיבה שלו נפטר, והוא נבטיח לו לפני הפטירה שהוא ילמד משניות, עילוי נשמתו. והוא למד את המשניות, למד, ואז הוא התקשה באיזה משנה אחת, התקשה ונרדם. ואז בחלום הגיע אותו נדיב, ואומר לו את הפשט במשנה.
אומר לו פשט במשנה.
הוא מתעורר, אומר, ידעתי שזבולון זוכה והוא לומד איתי ביחד ילמד, אבל לא ידעתי שהזבולון מגיע כל כך מהר. חיים מלוז'ין.
יפה מאוד.
שכוח גדול שהייתם איתנו, שכוח בברום.
קצ'אבס, קצ'אבס.